ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בטור תיבת פנדורה, טור שמביאה לנו כל שבוע אביגיל שיין בעיתון פנינה של בקהילה. והפעם על המקלדת, היא כל פעם מביאה מכתב שמישהי אחרת כתבה, והפעם על המקלדת שולי, אמא לשישה, סבתא לשניים, מתגוררת בבית שמש, עוסקת באיור דיגיטלי, והמכתב הזה שהיא מביאה לנו כאן, זה, היא כותבת, המכתב שלא כתבתי לאמא שלי. ובואו תקשיבו איתי לזה. אנחנו הפוכות, כך פותחת שולי את המכתב שהיא כותבת לאמא שלה. טוב, לא את זה באתי לספר לך, שתינו יודעות היטב את האופי השונה והמנוגד. את אופי שאוהב חברה, אני אופי שאוהב שקט. אף פעם לא היו לי הרבה חברות, היו לי 3-4 חברות בכיתה שאיתן הייתי משחקת ומדברת, אבל לא מעבר, זה הספיק לי. אבל לך זה ממש לא הספיק. את רצית לראות אותי מוקפת חברות. היית משוכנעת שבלי זה אני לא אהיה מאושרת. בחנת אותי לפי המשקפת שלך. ראית בי את עצמך. וכיוון שלך היו המון חברות, חשבת שגם לי צריך להיות כך. התקשית להשלים עם העובדה שאני לא מארגנת פרויקטים בכיתה, שאני נגררת אחרי החלטות של בנות אחרות, שאני אף פעם לא תפקיד ראשי בהצגה, ואפילו לא תפקיד רקע, אלא זאת שאחראית להביא את התלבושות מהמחסן של בית הספר. אני זוכרת איך בתור ילדה צעירה בכיתה ב' וג', הייתי מתקרבלת בתוך הספה בסלון, מצטנפת לי בתוך שמיכה דקה ובולעת ספרים בשקיקה. העולם הפנימי שלי היה מרתק. הקריאה הייתה חוויה מדהימה בשבילי. הייתי קוראת שורה אחת, עוצמת עיניים ומיד מפליגה בדמיונות צוענים, ממירה את הדמות של גיבורת הסיפור בעצמי ותוהה איך הייתי אני מתנהגת במקומה. את לא אהבת את המבט הבוהה הזה שלי. הוא הציק לך. את היית מנערת אותי מהספה ודורשת שאתקשר להזמין חברה, שאצא לחצר לקפוץ קצת בחבל. ואפילו שאלך למכולת. העיקר שלא ישאר מכונסת ומקורבלת בתוך עצמי. כשגדלתי, הכתבים ביני וביניך רק העמיקו. תיארת לי איזו נערה פופולרית את היית, כמה חברות היו לך וכמה כיף היה לך איתן. לי היו מעט חברות, וגם הן לא היו בראש הצמרת החברתית. הבטחתי לך שבאמת טוב לי ככה, שאני לא מחפשת להיות בפרונט. הייתי שקטה, בישנית, ואת פשוט לא הצלחת להשלים עם זה. רצית אותי עמוק בעניינים. העובדה שהאחיות שאחריי היו העתק מושלם של האופי שלך, לא פיצתה אותך, אלא להפך. את לא הסכמת לוותר עליי. רצית שאהיה כמוהן. אבל אמא, זה לא עניין אותי. העדפתי לשכב על הארסל במרפסת ולקרסם לי תפוח, מאשר להתלבש להתגנדר במשך שעה כדי לצאת לאיזה חתונה של אחות של חברה. זה שכמעט כל הכיתה הגיעה, פשוט לא עניין אותי. היה לי את החיים השקטים והמשעממים שלי, ואהבתי כל רגע בהם. היה לי טוב שם. הלחיץ אותי לחיות בגדול. בכלל לא ראיתי בזה משמעות. לא הבנתי בשביל מה צריך להיות מוקפת ב-20 חברות, אם אפשר להתקשר שוב ושוב לאותה חברה. לא חשתי את ההנאה לרקוד בהרקדה של הסמינר, בשעה שאפשר לעמוד בצד ולהסתכל בנינוחות. ואת לא הצלחת לשאת את זה. פשוט לא נתת לי להישאר במקום בו רציתי להיות. את דיברת עם המדריכה, יצרת קשר עם המחנכת, ביקשת להיפגש עם אשת מקצוע שתכוון אותך איך להוציא את הבת שלך מהבועה שלה. לפעמים הצלחת, כמו למשל בטיול השנתי ההוא לצפון. הדבר האחרון שעניין אותי זה לצעוד בנעלי הליכה בתוך נחל של מים, תחת השמש הקופחת יחד עם קבוצת בנות אדומות וצרודות ששרות בגרון ניחר את כל הסיסמאות שעוברות מדור לדור בטיול השנתי. העדפתי להישאר בבית, לקרוא ספר, לסדר את המגירה שלי, ולשמור זמן לעולם הדמיונות שלי. אבל את לא נתת לזה לקרות. אחרי ששכנעת ולא השתכנעתי, התקשרת למורה שלי, וביקשת ממנה עזרה, והיא עזרה לך, ונסעתי לטיול. להגיד לך שנהניתי? ממש לא. לומר לך שסבלתי? גם לא. פשוט לא עניין אותי. דחפתי לתרמיל הטיולים בחשאי ספר קריאה שאהבתי, ובאוטובוס שקעתי בעולם משלי. קראתי בשקיקה, וכך היה לי טוב, ונהניתי מכל רגע. אחרי שניסיתי, היית מצפה לראות אותי מתייצבת באופן קבוע במפגשים משפחתיים. הייתי מתמרמרת. למה את לא מניחה לי? למה את מאלצת אותי להיות מה שאני לא? מה כל כך דחוף שאתגלגל בשלושה אוטובוסים במשך שעה וחצי כדי ללחוץ יד לדודה מבוגרת שבכלל לוחצת לי חזק על הטבעת וגורמת לי לכאב? תמיד בהסמכות היית שומרת לי מקום מרכזי לידך. את היית מוקפת אנשים, השולחן בו ישבת תמיד היה עמוס. אבל על המקום שלי לא ויתרת, אלא שמרת בקנאות. ואני הייתי צונחת על הכיסא הזה, מקשיבה לכל הרעש מסביב, ולא מבינה איך בדיוק אני קשורה לזה. אלא שלבסוף את כל מה שרצית לראות בי ולא ראית, ראית בבת שלי. נולדה לי בת בכורה, בדיוק כמו שהשתוקקת לראות אותי. נמרצת, חברותית, קריזמטית, סוחפת, מלאה באנרגיות. מיד כשהיא נולדה, אמרת שרואים את האופי העז שלה, שיש לה חוט שדרה. הסתכלתי עליה ולא ממש הבנתי על מה את מדברת. אחרי זמן קצר, כבר הבנתי. היא לא נחה לרגע. כל הזמן הייתה צריכה גירויים. המטפלת הייתה מספרת שהיא מחייכת לכל התינוקות האחרים, מגרגרת מולה, מציסה אותם בצחוק מתגלגל ומדבק. התינוקת הזאת, שבינתיים גדלה, הייתה שכפול מדויק שלך. אי אפשר היה להאמין שהיא הבת שלי. הבלגן שהיא הביאה היה מכאיב לי את הראש. 5-6 חברות כל יום, שלא מציירות בשקט, אלא עושות הצגה, והברנשית הקטנה הייתה מתחננת אליי שהוריד לה מהבוידם את התחפושות של פורים, כי הן רוצות לעשות הצגה לכל השכנים. באותם רגעים הייתי מתקשרת אלייך וגונחת על הרעש והבלגן, וכל טלפון כזה היה עושה לך נחת בכמות גבוהה. מבחינתך זה היה ניצחון אדיר לראות ילדה מאורה חברתית, מנהלת קטנה, שמובילה את החברה ביד רמה. ככל שחלף הזמן, הראש הקריאטיבי שלה לא הפסיק לייצר דרמות חדשות. וכך מצאתי את עצמי במסיבת הגמר של כיתה ח', מצטנפת לי בעדינות ובנימוס בכיסא מרופד באודיטוריום ששכר הסמינר. מתבוננת בנערה שהייתה מסמר הערב ושיחקה במקצועיות סי את התפקיד הראשי. את ישבת לצידי, האורות והצללים מילאו את העולם. את האולם. לא הפסקת להתפעל, לומר כמה שהיא מתוקה ואיזו נחת זה לראות אותה ככה. ולא ידעת שכל מילה שלך תוקעת לי מסמר עמוק בתוך הלב. שמחתי עם הילדה שלי, אבל כאבתי את זה שמבחינתך רק מי שהיא קריזמטית וחברמנית היא מוצלחת. לא ראית בי אף פעם אדם מוצלח. תמיד ראית אותי ככזאת שצריכה להתקדם. עוד. עד היום, כשאת מחמיאה לי על הבחורה הנמרצת שלי, אני מרגישה התכווצות פנימית בלב, כאילו אני לא מספיק טובה בשבילך. וכמה טוב שהגיעה הבת לתקן את הנחת שלא עשיתי לך. אז רציתי להגיד לך, אמא, שטוב לי בחיים, שאני אוהבת את הפינה השקטה שלי, שלא חסרות לי חברות למרות שיש לי קצת. שלא חסר לי להוביל מהלכים ופרויקטים חדשים, שטוב לי בעולם הנעים והרגוע שלי. ושאני רוצה שתאהבי אותי, ככה, לא בגלל מעמד חברתי ולא בגלל תכונות אופי כובשות. תאהבי אותי בתור שולי, הילדה שלך. תראי בי אדם מיוחד, גם אם אין לי את אותה הקריזמה עליה חלמת תמיד. וואו, איזה מסר מטורף, ואני באמת רוצה מכאן לפנות אליכן, אמהות יקרות. כל ילד הוא יעלום, הוא מתנה מהבורא יתברך. וגם אם את תמיד חלמת ללמוד פסנתר, זה לא אומר שגם הילדה שלך נמשכת לזה. תנו להם, תאפשרו להם. מותר לכוון פה ושם, אולי להמליץ, אבל אל תנסו להגשים את החלומות שלכם דרך הילדים. תאפשרו להם להיות הם, הם עצמם. כי איך אמרתי פעם לחברה, אם את תנסי, אם שרה תנסה להיות רבקה, אז מי תהיה שרה? אז תני לשולי להיות שולי, ותני לרבקי להיות רבקי, ותני לחני להיות חני. מקסים, תודה רבה לאביגיל שיין שהביאה לנו את הסיפור הזה של שולי, כי יש בו מסר באמת עצום.